יש בפרשת שבוע שני עניינים שבאים אחד אחרי השני. העניין הראשון זה המפקד. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת אהרון לספור את בני ישראל. כמה? מספר. הדבר השני שהקדוש ברוך הוא מבקש, וחז"ל אומרים לנו שהבקשה הזאת זה בגלל שעם ישראל ביקש, דגלים, לסדר אותם על פי דגלים, איש על מחנהו ואיש על דגלו באותות לבית אבותם. זה היסוד של הדגלים. פשט, אנחנו מדברים על סדר, אנחנו מדברים לסדר את עם ישראל בצורה כזאת שהם עומדים בצורה שלמה ומסודרת. כל אחד ואחד יש לו את המספר שלו ואת המקום שלו ואת השם שלו, והקדוש ברוך הוא מצווה אותם לחנות בצורה מסודרת במדבר. בניגוד לאיך שהם יצאו מארץ מצרים, שהם יוצאים ערב רב, יוצאים ככה קבוצה גדולה הולכת ביחד, כולם ביחד, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, עברנו את הים, עמדנו בהר סיני, עכשיו יש משכן, צריך שיהיה גם מחנה, מחנה ישראל. ומחנה ישראל בנוי קודם כל ממספר ואחר כך מתגלים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, צריך שיהיה סדר. אז זה כבר איזשהו עניין גדול שלמדנו, העניין של סדר. ואילו הייתי שייך לאסכולה, לתפיסת עולם של בעלי המוסר, אז זאת הייתה עכשיו השיחה שלי על סדר. מספרים על אחד מגדולי המוסר שהוא הגיע לישיבה איפה שהבן שלו למד, הוא ראה שהנעלי בית שלו זה מונח אחד ישר והשני הפוך. הוא נסע הביתה, שלח לו מכתב, למה אתה לא לומד כמו שצריך? מי אמר שאני לא לומד כמו שצריך? הנעליים שלך הפוכות. זה בעלי המוסר. אבל כיוון שאתם יודעים שאני לא שייך לאסכולה הזאת כל כך, אז אנחנו נדבר משהו אחר. בפשוט יש שני מסרים, מסר של מפקד ומסר של דגלים, וזה שני מסרים ששניהם כל אחד ואחד יש לו את העניין שלו. המפקד זה דבר אחד והדגלים זה עניין אחר. אנחנו לא אוהבים שסופרים. כתוב במפקד בפרשת כי תישא, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. היהדות לא אוהבת שסופרים. סופרים זה דבר שמביא נגף. סופרים, אין הברכה שרויה בדבר מנוי. לא סופרים. זה יסוד גדול מאוד שלא סופרים. למה אנחנו כל כך לא אוהבים את העניין הזה של המספר? השפת אמת מבאר את זה בפרשת פקודי. כי בפרשת פקודי, למרות שאנחנו לא אוהבים מספרים, כל הפרשה של פקודי זה מספרים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן, סופרים. כמה זה היה וכמה זה היה וכמה זה היה, וכל דבר סופרים אותו בפני עצמו. זה היסוד של המספרים, ואנחנו לא אוהבים את זה. ולמה בכל זאת סופרים? מסביר השפת אמת. מכיוון שכשאתה סופר, אתה שם כל אחד בנפרד. אתה שם כל אחד בנפרד. אנחנו אומרים בעברית היום של סלנג, לא סופרים אותי. מה זאת אומרת לא סופרים אותי? לא מתחשבים בי, לא לוקחים אותי בחשבון, לא רואים אותי, לא שמים לב אליי, זה לא סופרים אותי. וכשאני כן סופר מישהו, פירוש הדבר שאני אומר, אתה בן אדם, אתה בן אדם, אתה בן אדם. זה לא שאני אומר יש 20 מיליון יפנים. אני אומר, הנה יש פה יפני ועוד יפני ועוד יפני ועוד יפני, וכך אני סופר 20 מיליון. תמיד שאנחנו לא סופרים, אלא אנחנו מסתכלים על הקבוצה בגדול, אז אנחנו לא נותנים מקום לאינדיבידואל, לאדם הפרטי. אנחנו לא נותנים מקום, אנחנו מסתכלים על קבוצה. אתם ההסדרניקים, אתם האמריקאים, אתם האשכנזים, ככה. אבל ברגע שאתה מדבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה, אז פתאום אתה מדבר אחרת. אנחנו כולנו מכירים את התופעה הזאת שיש בציבוריות הישראלית, מה שנקרא דתי מחמד. לכל חילוני יש לו דתי אחד שהוא אומר לו, אתה לא כמו כל הדתיים, אתה משהו מיוחד. ואז אתה צריך לענות לו, יא חביבי, אם אתה תיקח כל יהודי דתי, תסתכל, תראה שהוא משהו מיוחד. זה, אתם יכולים לבוא ולהגיד שכל הדתיים, שכשאתם מדברים כל הדתיים, אבל תיקח אחד אחד, אז פתאום אתה תראה שזה כזה, בן אדם מיוחד, זה בן אדם מיוחד, זה בן אדם מיוחד. כשאתה סופר, אתה נותן ייחוד על כל בן אדם ובן אדם, על פי העניין שלו ועל פי הכישרון שלו ועל פי התכונות שלו, וזה העניין שסופרים אחד אחד. רק מה? שכשסופרים אחד אחד, אז מאוד מאוד שמים דגש על העניין של הפירוט. חסר פה את העניין של האחדות, ובגלל זה אין הברכה שורה. הברכה שורה רק שיש אחדות. אבל כשאתה לוקח ואתה מפריד, וכל אחד ואחד אתה נותן לו את המקום שלו, אז הברכה לא יכולה לבוא. אבל זה חשוב לתת לכל אחד את המקום שלו. הרמב"ן כותב, מה זה שאו את ראש? מה זה שאו? שאו זה להרים, להרים את הראש. מה פירוש להרים את הראש? שבאים לבן אדם ואומרים לו, תרים את הראש שלך, אז זה נשמע כמו גאווה קצת, זה נשמע כמו מנחת בדרך ישתה, על כן ירים ראש. בעברית עוד פעם סלנג אומרים על אחד שהוא פתאום נעשה חוצפן, או שהוא פתאום מתגאה, אומרים, הוא הרים את הראש. זה אסור לו לתת לו להרים לו את הראש. זה ככה, להרים ראש, הפירוש הוא להתגאות או לתפוס מקום. והקדוש ברוך הוא אומר, נסו, עושה הוא את ראש. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, וכך כתוב במדרש, שאו את ראש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חיבבתי אתכם חיבה יתרה, לכן נתתי לכם נשיאות ראש, ודימיתי אתכם אליי, כשם שלי יש נשיאות ראש, כך לכם יש נשיאות ראש. לי יש נשיאות ראש שנאמר, לך השם הגדולה. לכם יש נשיאות ראש שנאמר, שאו את ראש. הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, לך השם הגדולה. יש לו נשיאות ראש. אותו הדבר בדיוק יש גם לעם ישראל נשיאות ראש. הקדוש ברוך הוא רוצה להרים לעם ישראל את הראש. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותם לאותו נשיאות ראש, או לאותה גדלות ראש של חשיבות לכן הקדוש ברוך הוא אומר, שאו את ראש, תספרו אותם, כל אחד ואחד תיתנו לו את המקום, אני רוצה לרומם אותם, אני רוצה לרומם אותם. יש אפילו דעות שאומרות שאחרי העגל ספרו אותם כדי לרומם אותם. למה? מכיוון שכולם היו בדאון, כולם אמרו וואי 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 וואי, חטאנו בעגל, זהו, כבר אין לנו סיכוי, כבר אין לנו תקווה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שאו את ראש, תתרוממו, תתחזקו, כל אחד ואחד חשוב בעיניי, כל אחד ואחד יש לו את המקום שלו, כל אחד ואחד עם הכישרונות שלו. ואת הדבר הזה כותב עשת אמת בפרשת השבוע. הוא אומר על העניין של לגולגלותם, ראש, לגולגלותם, נשיאות ראש. הוא אומר, לכל איש ישראל נמצא ידיעה ובינה מיוחדת להיות נודע גדולתו של הקדוש ברוך הוא כפום דרגה דילי. לכל אחד ואחד בישראל יש לו בינה מיוחדת איך להשיג את הקדוש ברוך הוא לפי המדרגה שלו, מה שאינו יכול להתוודע לאחר. זה אי אפשר שמישהו אחר יגיע לאותו הדבר מה שאתה תגיע, כי אתה מיוחד. ובמדרש פנחס, כשם שהם פרצופיהם דומים, כך הם דעתם דומה, לא דעתו של זה כדעתו של זה, כל אחד מתפעל באיזו בחינה אחרת. ובזה המניין נתן לכל אחד דעת ומוחים השייכים אליו, וזהו לגולגלותם לבית אבותם. כשסופרים אותם נותנים לכל אחד ואחד את הדעת ואת המוח ששייך אליו, לגולגלותם לבית אבותם. זה היסוד של הספירה. הספורנו אומר שהקדוש ברוך הוא מצווה לספור את בני ישראל לפני שנכנסים לארץ. למה? מכיוון שעוד מעט יוצאים לצבא, לכן ספרו דווקא מבין 20 שנה ומעלה. צריכים לכבוש את ארץ ישראל, אז סופרים אותם. בן אדם שמבין את החשיבות של עצמו, בן אדם שמבין מי הוא, יכול להילחם, יכול ללכת למלחמה, לנצח את המלחמה, יש לו מספיק כוחות. אבל בן אדם שלא מרגיש מי הוא, בן אדם שסתם הולך כי כולם הולכים כמו עדר, המנהיג צפצף בשפשפה וכולם רצים, זה לא, זה ככה לא בונים צבא. צבא צריך להיות מורכב מאנשים שיש להם ראש, אנשים עם ראש גדול. אני יודע שלפעמים הצבא לא אוהב כל כך אנשים עם ראש גדול, אבל האנשים עם הראש הגדול הם האנשים שמנצחים את המלחמה, כי הם יודעים מה הם רוצים מעצמם, ויש להם אידיאולוגיה, ויש להם הבנה, והם עומדים על הרגליים שלהם. ככה יוצאים למלחמה. אבל זה לא נגמר. אחר כך בפרשה הקדוש ברוך הוא בא ומצווה על הדגלים. כתוב שעם ישראל ראו את המלאכים כשהם ירדו על הר סיני, הם ראו שהמלאכים מסודרים לפי דגלים. אז הם אמרו לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו רוצים דגלים. וכשאתה קורא את זה על פי פשט, אז זה נשמע קצת ילדותי. מה? ראיתם את המלאכים שיש להם דגלים? אמרתם, גם אנחנו רוצים דגלים. למה? למה אתם רוצים דגלים? מה יש מיוחד בעניין הזה של הדגלים? אני מדבר פשט לגמרי. תפתחו את התורה, תראו. מה זה הדגל? מה כל העניין הזה של הדגלים? דגל זה משפחה, דגל זה שבט, זה דגלים. למשפחותם, לבית אבותם, ואחרי זה לפי השבט. אבל זה לא נגמר בזה. השבט מוצא עכשיו את המקום שלו בתוך המסגרת של כלל ישראל. בפרשיות יותר מאוחרות יספרו לנו איך להעמיד אותם, ובפרשיות יותר מאוחרות יהיה כתוב איך הם נשאו. תקעו ראשונה, תקעו שנייה, תקעו שלישית, תקעו רביעית, איך שכל קבוצה שלושה 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 הדגל נוסע, ואחרי זה נוסע כל המחנה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על שלוש דרגות של ציבור. ציבור משפחה, ציבור שבט, ציבור כלל ישראל. זה העניין של הדגלים. עכשיו אני מבין, אחרי שלקחת וספרת כל אחד ואמרת לכל אחד כמה הוא חשוב וכמה כל אחד ואחד יש לו דבר מיוחד שהוא מיוחד בפני עצמו, שמה תבוא ותגיד שעם ישראל זה עם של אינדיבידואליסטים, אני לבד, כל אחד ואחד עומד חי בפני עצמו, יש לו את הדעה שלו, יש את המחשבה שלו, ולא מעניין אותו משום דבר. באים עכשיו אל עם ישראל ואומרים להם, למשפחותם, לבית אבותם, קודם כל אתה האינדיבידואל צריך למצוא את עצמך בתוך המשפחה שלך. ואחרי שמצאת את עצמך בתוך המשפחה, שזה דבר פשוט, הגיע הזמן שאתה תמצא את עצמך בתוך השבט שלך. ואחרי שמצאת את עצמך בתוך השבט שלך, הגיע הזמן שאתה תמצא את המקום שלך בתוך כלל ישראל. כי אתה, עם כל המעלות שלך הגדולות בתור אינדיבידואל, אתה צריך למצוא את עצמך בתוך הציבור. אתה צריך להיות חלק מהציבור. נשא את ראש ואחרי זה תיתן להם דגלים. בשם שמואל הוא מסביר מה החשיבות הגדולה של הדגלים, למה זה כל כך חשוב. אז הוא אומר, כמו משל שדגל, כשיש מלחמה הדגל רק קדימה, זה המפקד בדרך כלל או מי שהאחראי לשאת את הדגל, ומתחילה המלחמה ויורים ונלחמים וסוסים וחרבות עד כדי כך שאנשים כבר מאבדים את המקום שלהם בתוך כדי המלחמה, לא יודעים כבר מי אויב ומי אוהב, לא יודעים איפה הקו שלי ואיפה הקו של האויב, הכל נפל. פתאום משמע תקיעת חצוצרה, הדגל עולה למעלה, אוף, הנה הדגל, אני הולך לשם. אמרו ישראל, אנחנו מתאבים לדגלים. הרי בחיים שלנו, אם אנחנו רק על עצמנו בנויים, אם אנחנו רק הולכים עם עצמנו, כמה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד, כמה פעמים אנחנו מאבדים את הדרך, כמה פעמים אנחנו לא יודעים כבר מי אויב ומי אוהב ומה אנחנו רוצים מעצמנו ולאן אנחנו שייכים. ופתאום מגיע הדגל, המשפחה, השבט, כלל ישראל, דגל, פתאום אני יודע לאן אני שייך. פתאום זה עניין של זהות, זה עניין של שייכות, זה עניין שאני מרגיש מחובר, זה עניין של דגל. עם ישראל אומר, אנחנו רוצים דגלים, אנחנו רוצים להרגיש שייכים. כל שבט ושבט היה לו את העניין שלו, זאת שייכות. כלל ישראל יש לו דגל, זאת שייכות, אני שייך לזה. אז כשאתה רואה את הדגל, אתה מיד כל הרגשות שלך מתעוררים, כל מה שאתה מרגיש מבפנים על השייכות שלך ועל הזהות שלך ומי אתה בעולם, על המקום, הנה הדגל. זה הכוחות שיש בכוח הציבור. ואולי עוד דבר להוסיף, ציבור זה קבוצה, זה בחינה של איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. כשאדם מאבד את הדרך, כשאדם נופל, ולא תמיד יש לבן אדם פרטי כוח, אז אם הוא נמצא בתוך החבורה, תמיד יהיה מישהו שיבוא, ייקח אותו וירים אותו ויגיד לו, בוא, בוא נלך ביחד, בוא, בוא. אני הייתי באיזשהו מקום בעולם, אני לא רוצה לפרט ולא שום דבר, הייתי באיזשהו מקום בעולם שקרה כמה מקרים שאברכים צעירים, אנשים צעירים שהתחתנו, ירדו מהדרך, התחילו להתקלקל. חסידי אינגמן מבתים חסידים, מה קרה? איבדו את הדרך. היה שם הרבי של אותה חבורה, והוא יסד חבורות חבורות, והוא אמר, אין דבר כזה שחסיד לא שייך לחבורה. זה באיזשהו מקום בעולם, והרבי הזה נמצא פה בארץ. אז הוא היה שם לביקור, הוא יסד חבורות באותו מקום, באותה העיר, חבורות, ואין דבר כזה שחסיד לא שייך לחבורה. הוא צריך לדווח לאיזה חבורה הוא שייך, עם איזה חבר'ה הוא הולך, כי כי כשאתה נמצא בקבוצה, אז מחזיקים אותך, שומרים עליך. אם אתה תתחיל לזייף, אתה תתחיל את משהו ככה קצת להחמיץ, אז מיד יהיה מישהו שיבוא ויגיד לך, מה קורה איתך? לא ראינו אותך בזמן האחרון, חלש, מה, אתה צריך עזרה, משהו לא בסדר, קשה לך, מה יש? יהיה מישהו שישאל אותך. זה הכוח של החבורה. חבורה דבר ראשון שיוך, דבר ראשון עזרה. שני ציוויים הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל בפרשה שלנו. את המספר, קודם כל שכל בן אדם ידע בדיוק מה הוא שווה, ושהוא לא יהיה סתם כמו שאומרים אוילם גוילם, כולם עושים אז גם אני עושה, אז שכל אחד ואחד יהיה לו את החשיבות מצד עצמו, ואחרי שיש לו את החשיבות מצד עצמו, שידע למצוא את עצמו בתוך הכלל, בתוך הציבור, ולהיות שייך לציבור. ותראו כמה הכוח הזה של הכלל הוא כוח חשוב. כתוב בפרשת אמור, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך המחנה, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. מה קרה שם? הסיפור סיפור ידוע. הייתה אחת משבט דן, קראו אותה שלומית בת דברי. היא התחתנה עם איש ישראלי עוד במצרים. בשעה שהאיש הישראלי היה מחוץ לבית, בא מצרי ואנס את האישה הזאת. הבעל הישראלי חזר הביתה, ראה מה שעשו לאשתו, עמד וגירש אותה, והתחתן עם אישה אחרת, ונולד לו ממנה בן. מהמצרי ההוא נולד בן. עכשיו יש לנו בן של אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, ויש לנו את הבן של הישראלי ושהתחתן פעם שנייה. וינצו במחנה בן הישראלית, שהוא היה בן של מצרי, ואיש הישראלי. מה הם התנצו במחנה? על מה הם רבו? הם היו משבט דן. כתוב שכל אלו שלא היה להם איפה להיות, כל מיני כאלו שלא ידעו לאן הם שייכים, איזה שבט, כל מיני כאלו ערב רב, הם היו בתוך שבט דן. אבל הוא בא לשבט דן, למה? כי הוא אומר, האמא שלי היא משבט דן, אבל כתוב למשפחותם, לבית אבותם. מה אמרו לו? האמא שלך משבט דן, אבל האבא שלך בר מנן, הוא מצרי. לא, מה פתאום, אני נולדתי במשפחה יהודית כשרה, אני משבט דן. מי רב איתו? הבן של האבא מהשידוך השני, הוא רב איתו, בן הישראלי ואיש הישראלי. תראו מה קורה. אומרים חז"ל, ויצא בן אישה ישראלית. מאיפה הוא יצא? כתוב בחז"ל, מבית דינו שיצא, של משה יצא. למה? הוא בא לשים את האוהל שלו בתוך מחנה דן. אמרו לו, מה טבעך שאתה נוטע אוהלך בין בני דן? אמר להם, במנות דן אנוכי. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם. נכנס לבית דינו של משה, יצא חייב, עמד וגידף. אתם מבינים מה קרה לאיש הזה? זרקו אותו מהשבט, הוא לא שייך. אתם מכירים את הביטוי הזה בעברית? הוא לא שייך. מה זאת אומרת הוא לא שייך? זה לא שהוא לא שייך ל, הוא לא שייך, תלוש באוויר. מי אתה? מאיפה אתה? לאן אתה? באיזה מקום אתה? שום דבר, כלום, תלוי באוויר. ככה היא הרגשה כשאין את כוח הציבור, כשאין את השיוך של השבט. זאת ההרגשה. יוצא אם כן שאנחנו רואים שהתורה בפרשה שלנו מחזקת אותנו בשני דברים שלכאורה הם קצת הפוכים. מצד אחד לשים דגש גדול מאוד על האינדיבידואל, לספור כל אחד ואחד, אבל מצד שני לדעת ולהכיר את הכוח של החבורה, של הציבור, של הביחד, לאן אני שייך. אחי וראי, כשאנחנו מגיעים לעולם של ישיבה, אנחנו צריכים לדעת שהדילמה הזאת היא דילמה שקיימת בישיבה. בחור מגיע לישיבה, הוא מגיע כדי לפתח את האני שלו, ולא רק זה, אלא שאנחנו כמחנכים גם מחזקים אותו ואומרים לו, תחזק את האני שלך לפי הכישרונות שלך ולפי היכולת שלך ולפי מה שאתה תהיה אתה, לפי האני המיוחד שלך. ומצד שני, כולנו יודעים איזה כוח גדול יש לכוח החבורה של הישיבה. לכוח הזה שיושבים 200-250 בחורים ביחד ועוסקים בתורה ולומדים ומתפלפלים ושומעים את הרעש הזה של בית המדרש. אני שלפעמים רואה בחורים יושבים באולם מספר אחד. למה זה יושב באולם מספר אחד? קשה לי עם הרעש. אני אגיד לכם את האמת, אני קשה לי בלי הרעש. זה כל המהות של ישיבה. יושבים ביחד, אתה מסתכל מסביב, אתה מסתכל מסביב, לומדים. אז אפילו אם אתה כבר לא רוצה ללמוד, ונה בחטא את היום, קצת ביום לא מופסח, אבל איש את ראו יעזור ולאחיו יאמר חזק. וגם יותר מזה, בשעה שנמצאים ביחד עם הציבור, אז מרגישים שייכות. מרגישים שייכות, אז פתאום זה עוד פעם נדבק. נקודה מספר אחת. נקודה שנייה שאני רוצה להתייחס אליה. הדגל. הישיבה היא דגל. ובוודאי שכל ישיבה וישיבה יש לה את הדגל שלה. וכאן במקום הזה יש דגל. יש משהו שהוא מיוחד ושהוא מאפיין את האנשים שלומדים כאן ואת הדרך שמוקנית כאן. אני יודע, אתם תחייכו תכף מתחת לשפם על מה שאני הולך להגיד, עוד פעם הוא אומר את זה וכולי. אני גדלתי פה ואני יודע בדיוק את האופי ואת הסביון ואת הסגנון היפה, הנורמלי, המאוזן, הפשוט, הטבעי, השמח שהישיבה הזאת נותנת. פשט. פשט. על פי דרכו. מדברים מכל הדברים. לא הבא יורית, רק ככה, רק ככה, רק ככה, רק ככה. איזה מין רחבות הדעת שמקיפה את כל הלימוד. ואתה מסתכל על האנשים שאתה, אנשים נורמליים, אנשים מאוזנים, שיש בהם את זה ויש בהם את זה ויש בהם את זה. זה מסוים בשביל השידך. מה הרמתם כולכם את הראש? זה הדבר, זה הדגל. ויש פה את הדגל הזה, ויש התרכובת הזאת שהולכת כל הזמן ביחד ובונה אנשים, אנשים מלאים, אנשים מלאים מזה ומזה ומזה. אחי ורעי, כוח הציבור, בעזרת השם בשבת הקרובה תתקיים כאן שבת גיבוש לפי המתוכנה נכון לעכשיו, שישרו את בועם פיזית בדוק. 35 בחורים ששיעור א' שנה הבאה יהיו כאן בשבת בעזרת השם. כוח הציבור, זאת הישיבה, זה החיות, זה הקיום. אלו הם הבחורים שבעוד שנה ושנתיים אנחנו נגיד עליהם הם מחזיקים את הישיבה. אלו הם הבחורים שאנחנו נצטער ונרגיש בחסרונם כשהם יסגרו את הגמרא ויצאו למערכות הצבא. אלו הם הבחורים שבעזרת השם יאכלסו את המגורים של הכולל בעוד 5, 6, 7 שנים. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסייע אותנו. גם בעניין הזה יש צורך להתחזק כאיש אחד בלב אחד, כולנו יחד, כדי לחבר את החלקים. ועוד דבר, אם כבר אנחנו מדברים על כוח הציבור וכוח הכלל והמחויבות לציבור ולכלל, אחריות ציבורית למה שקורה בישיבה. עברת, ראית זרוק משהו על הרצפה, זה בית המדרש שלך, תתכופף תרים. אתה הולך בדרך החוצה, אתה עובר דרך כיתה, דולק האור, חשמל, סתם, תיכנס לכיתה, תסגור. מזגנים עובדים על ריק, תסגור. זה עולה כסף, זה יקר, זה ציבור. זה האחריות שלנו במסגרת הקהילתית הפנימית הזאת של מחויבותנו כלפי השבט, השבט הפנימי הקטן הזה, שיש לו את הדגל הקטן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו כאן וכעת. זה המחויבות, המחויבות שלנו. אל תלך לבד, כי טובים השניים מן האחד. החוט המשולש לא במהרה ינתק. Thank you.